הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות ערכין וחרמין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני חרם והקדש, דיני חרמי כהנים וחרמי שמיים, חרמי כהנים ולוויים, הקדש וחרם של קודשים, הקדש וחרם של אדם, הקדש דבר שאינו שלו או שאינו ברשותו, הקדש דבר שלא בא לעולם, והרמב״ם מסיים את הפרק בדיני הקדש טעות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אחד האומר הרי דבר זה הקדש לבדק הבית לצורכי תחזוק ותיקון בית המקדש, או שאמר שדבר זה חרם לבדק הבית, שחרם הוא מלשון הבדלה והפרשה, שהוא מפריש ומבדיל את החפץ ממנו לצורכי בית המקדש. או שאמר שדבר זה יהיה חרם לשמיים, מופרש לקדוש ברוך הוא היושב בשמיים, וכן אם ישתמש בשלושת לשונות אלו בנוגע לכל נכסיו, שאם אמר שכל נכסיו יהיו הקדש לבדק הבית, או שכל נכסיו יהיו חרם לבדק הבית, או שיהיו חרם לשמיים, הרי נכסים אלו שהקדיש בלשונות אלו, בין אם הקדיש חפץ מסוים ובין אם הקדיש את כל נכסיו, יפלו לבדק הבית. אבל אם אמר על חפץ מסוים או על כל נכסיו שיהיו חרם סתם, ללא שאמר שיהיו לבדק הבית או לשמיים, הרי נכסים אלו יינתנו לכהנים, משום שהדין הוא שסתם חרמים, מי שהחרים סתם, ולא פירט שהם יהיו לבדק הבית או לשמיים, הרי הם לכהנים. שנאמר בתורה בפרשת קורח בעניין מתנות הכהונה, כל חרם בישראל לך יהיה. דהיינו שחרמים סתם ניתנים לכהנים. הלכה ב', מחרים אדם חלק מן בקרו ומצונו ומעבדיו ומשפחותיו הכנעניים ומשדה אחוזתו. אך שדה מקנה הוא לא יכול להחרים מכיוון שאינה לגמרי שלו. אבל לא יחרים את כל בהמתו ולא את כל עבדיו ושפחותיו ולא את כל שדותיו ולא כל מין שיש לו משאר המטלטלים. דהיינו שלא רק שלא יחרים את כל נכסיו, אלא אף מכל מין פרטי שיש לו, יחרים רק חלק ממנו ולא את כולו. שנאמר בפרשת בחוקותיי, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו. ודורשים שיחרים רק מכל אשר לו, חלק ממה שיש לו ולא את כל אשר יש לו. אך בדיעבד, אם החרים את הכל, שהחרים את כל המין שברשותו, ואפילו החרים את כל נכסיו, שלא ישיר בידו שום נכסים, הרי אלו הנכסים שהחרים מוחרמים, שחלה עליהם הקדושה, בין שהחרים את נכסיו לכהנים, ובין שהחרים את נכסיו לבדק הבית. ולומדים זאת ממה שנאמר, כל חרם בישראל לך יהיה, שבדיעבד אף אם החרים את כל נכסיו, הרי הם מוחרמים. הלכה ג' וכל מי שהחרים או הקדיש את כל נכסיו, הרי לוקחים ממנו להקדש או לכהנים את כל מה שיש לו, את כל הנכסים השייכים לו, ואפילו את התפילין שבראשו. ואין צריך לומר שלוקחים ממנו את כלי אומנותו, הכלים שבהם הוא עושה את מלאכתו ואת בגדיו, שהכל, כל החפצים והנכסים השייכים לו, הרי מקדש או חרם. הלכה ד' ומה בין חרמי כהנים לחרמי שמיים, שחרמי שמיים הקדש ונפדין בשוויין ויפלו אדמים לבדק הבית ויצאו הנכסים לחולין. ואילו חרמי הכהנים אין להן פדיון לעולם, אלא ניתנין לכהנים כתרומה, ועל חרם כהנים הוא אומר, לא ימחר ולא יגאל, לא ימחר לאחר, ולא יגאל הבעלים שאין הבעלים יכולים לפדותם בדמים. הלכה ה' ואחד המחרים לכהנים קרקע או מטלטלין, הרי לו ניתנין לכהן, דיינו לכהנים, שבאותו משמר שהיה עובד בשעה שאחרים. ודין חרמי הכהנים שכל זמן שאין בבית הבעלים לפני שנתנום לכהן הרי נקדש לכל דבריהם, שנאמר כל חרם קודש קודשים הוא להשם, ולאחר שנתנו בעליו לכהן הרי נכחולין לכל דבריהם, שיכול הכהן לעשות בו כל שיחפוץ, שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה. הלכה ו', כהן שהייתה לו שדה חרם שזכה באחר היובל, וחרימה הכהן הרי זו מוחרמת. ויוצא לאחיו הכהנים שבאותו משמר שהחרים בו, שנאמר לכהן תהיה אחוזתו, מלמד ששדה חרמו לא כשדה אחוזה לישראל, שאם החרימה היא מוחרמת מיד, ונינה כשדה השייכת לו מלכתחילה, שהיא שלו מערי הלוויים, שלא ניתן להחרימה. על החזיין מחר הכהן שדה חרמו, והקדישה הלוקח, אפילו היה הלוקח הבעלים הראשונים שהחרימוה, הרי זה השדה אצל הלוקח כשדה מקנה, שנחשב הדבר שהקדיש הלוקח את שדה מקנתו, ולפיכך היא חוזרת לכהן שמחרה כאשר מגיע היובל, שהיא נחשבת כשדה אחוזתו של הכהן. אבל קרקע או מטלטלין של כהנים ולוויים, שם שלהם מלכתחילה אינם אחרימין אותן, שהרי הכתוב אומר בנוגע לשדה שבהרי הלוויים, כי אחוזת עולם הוא להם, ומטלטלין הוקשו לקרקעות בחרמין, שנאמר מכל אשר לא דיינו מטלטלין ומשדה אחוזתו, ולפיכך אף אותם אין הם יכולים לאחרים. הלכה חטא, המקדיש קודשי מזבח לבדק הבית, שהקדיש בהמה לקורבן ולאחר מכן הקדישה לבדק הבית, הרי ההקדש חל עליהן ותארך הבהמה ותיפדה בשוויה ויפלו דמיה לבדק הבית, והבהמה עצמה תקרב למה שהייתה בתחילה, דיינו לקורבן שהייתה מיועדת לו. אבל המקדיש קודשי בדק הבית למזבח, שקודם הקדיש את הבהמה לבדק הבית ולאחר מכן הקדישה לקורבן, ואמר הרי זו עולה או שלמים, או שחרימם לכהנים, לא עשה כלום, ואין הקדש מזבח ולא החרם חל על קודשי בדק הבית, משום שהם כבר אינם שייכים לו, אלא לבית המקדש, ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אך כאשר הקדישם תחילה לקורבן, מכיוון שאם יפול בהמום הוא יוכל לפדותם ויהיו שלו, הרי יש לו בהם שייכות ויכול להקדישם לבדק הבית. הלכת את, האומר שור זה הקדש לאחר 30 יום, ושחתו בתוך 30 יום, הרי זה מותר בהנאה, משום שבעת ששחתו עדיין לא חל עליו ההקדש, ולאחר 30 יום הוא כבר בשר ולא שור. ואם הקדישו למזבח לקורבן בתוך 30 יום, הרי זה הקדש למזבח. אבל אם אמר הרי זה הקדש מעכשיו לאחר 30 יום, שלאחר 30 יום יחול ההקדש מלמפרע כבר מעכשיו, ושחתו בתוך 30 יום, הרי זה אסור בהנאה. שהרי לאחר 30 יום יחול ההקדש מלמפרע כבר מעכשיו, וכן אם הקדישו בתוך 30 למזבח, אינו מוקדש. הלכה יהוד, המקדיש קורבן עולה לבדק הבית, הרי מהתורה אפשר לשוחתה לקורבן, ולתת את דמה אחר כך לבדק הבית. ואין בה אלא עיכוב גזברין בלבד, שהגזברים מעכבים שלא ישחתה עד שישומו אותה. אך לאחר ששמו אותה ניתן לשוחתה אף לפני שפדעה. ומדברי סופרים שלא תשחט עד שתיפדה, לפיכך שהאיסור לשוחתה הוא מדרבנן, אם עבר ושחתה, הרי זה כשרה שהקורבן כשר. הלכה י' מחרים אדם בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים, בין לחרמי כהנים ובין לחרמי בדק הבית. וכיצד משלמים את דמיהן לכהנים או לבדק הבית? אם היו קודשים שהוא חייב באחריותן, כגון שאמר הרי עלי עולה והפריש בהמה לנדרו, שבהם עבדה הוא צריך לתת בהמה אחרת לעולה, הרי נחשב הדבר שיש לו שייכות בכל הבהמה, ולפיכך תפס החרם בכל דמי הבהמה, והוא נותן את דמיהן בין לכהנים בחרמי כהנים ובין לבדק הבית בחרמי בדק הבית, ויקרבו אותן הקודשים אחר שיפדו למה שאין למה שיועדו תחילה לקורבן. הלכה י' ב', ואם היו הקורבנות נדבה, כגון שאמר הרי זולה, שאינו חייב באחריותן, וחרימן כיצד פודין אותן, שהרי אין לו שייכות מלאה בבהמה, ואין הפודה חייב לתת את כל דמיה, הרי עומדים כמה אדם רוצה ליתן בבהמה זו לעלותה עולה שאינו חייב בה, שרק בשיעור זה הייתה לו שייכות בבהמה וחל ההקדש עליה, וכל הנותן שיעור זה יקריב בהמה זו נדבה כמו שהייתה. הלכה י' ג' ישראל שהחרים את בחור בהמה טהורה, שהוא צריך לתיתו לכהן, והחרימו הישראל השמיים, בין שהיה תמים, בין שהיה בעל מום, הרי זה מוחרם, ומכיוון שיש לישראל טובת הנאה לנותנו לכל כהן שירצה, הרי יש לו שייכות בו להחרימו. ואין צריך לומר שאם יחרימו הכהן לשמיים, אחר שבא לידו שחל החרם, מכיוון שהבחור הוא של הכהן. הלכה י' ד', וכיצד פודין אותו כאשר הישראל החרימו, והראינו שייך לגמרי לישראל, ולא חלה עליו לגמרי הקדושה? עומדין כמה אדם רוצה ליתן בבחור זה, כדי שיהיה לו לעניין זה שתהיה הרשות בידו לתנו לכל כהן שירצה, לקרובו לרעו הכהן, וכל הנותן אותו שיעור ייקח הבחור ויתננו לכל כהן שירצה ויפלו אדמים לבדק הבית. הלכת את וו, המחרים את המעשר, דיינו מעשר בהמה, הרי זו כמחרים שלמי נדבה שנתבאר דינו בהלכה י"ב, לפי שאינו חייב באחריותו, שבאם עבד המעשר או מת, אין הוא חייב להביא בהמה אחרת במקומו. הלכת את זין, המקדיש את שקלו לבדק הבית, שיפריש את מחצית השקל שצריך האדם להפריש בכל שנה, המיועדת לקניית קורבנות ציבור, ואחר כך הקדיש את אותה מחצית השקל לבדק הבית, הרי זה קודש, שחלה על מחצית השקל אף קדושת בדק הבית. ובי מקדיש ביקורים, הפירות הראשונים והמובחרים משיבת המינים, הניתנים לכהן, שיפרישם לבדק הבית, אינן קודש. לא חלה עליהם כלל קדושת בדק הבית, מכיוון שהביקורים שייכים לכהנים ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אבל אם מקדישן, הכהן, אחר שבאו הביקורים לידו, הרי אילו קודש. ומכיוון שהם שייכים לכהן, הרי הוא יכול להקדישם. הלכה י' זין, המחרים לכהנים את חצי עבדו ושפחתו הכנעניים שגופם קנוי לו, הרי הוא הבעלים והכהנים שותפים בו באותו העבד או באותה השפחה. אבל אם הקדיש או החרים לשמיים, לבדק הבית את חצי עבדו הכנעני, הרי כולו קודש, כמו שביארנו בפרק חמישי, שאומר דמי ראש עבד זה הקדש, הועיל והוא דבר שהנשמה תלויה בו, הרי זה חייב בדמי כולו. וכך המקדיש חציו, הרי זה דבר שהנשמה תלויה בו. וכל המקדיש את עבדו ושפחתו הכנענים שגופם קנוי לו, או המקדיש את כל נכסיו, והיו בהן עבדים כנעניים, הרי גופן של העבדים קודש. ולפיכך אסורים לענות בהן, שאסור לענות מהעבדים הכנעניים, עד שיפדו שהאנשים ישלמו את דמיהם לבדק הבית, ואז העבדים יהפכו להיות חולין, ויהיה מותר ליהנות מהם. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, ואין הגזברין הממונים על כספי בית המקדש רשאין לקח את דמיהן, את הכסף בעד העבדים מאנשים אחרים ולהוציא אותן לחירות. דהכלל הוא שהעבד הכנעני יוצא לחירות כאשר אדם אחר נותן את דמיו לאדונו, אך כאן אין הגזברין רשאין ליטול את דמיו של העבד ולשחרר אותו, מחשש שמא יחשדו אנשים שהגזברים מזלזלים בהקדש, שמקבלים מהאנשים מעט משוויים ובזה משחררים אותם, אלא מוכרין אותן את אותם העבדים לאנשים אחרים, כאמור שאותם אנשים נותנים את דמיהם ובכך פודים אותם ומוציאים אותם לחולין, אך העבדים נקנים לאותם האנשים, ואותם אחרים שקנו את העבדים ההקדש מוציאים אותן לחירות אם רצו, וכאשר ההקדש מוכר את העבדים לא יחשדו בגזברים שהם מוכרים אותם בפחות משוויים, כי הדרך במחירה שמדקדקים במחיר. הלכה יוטט, המקדיש את ידי עבדו, שהוא מקדיש את הידיים לעניין זה שכל המלאכה שיעשה העבד תהיה שייכת להקדש, הרי כל היתר על פרנסתו, כל מה שמרוויח העבד במלאכתו יותר מהנצרך לו כדי להתקיים, קודש, שהרי הוא שייך לבדק הבית. וכיצד הוא מתפרנס עבד זה? שהרי מכיוון שאין האדון חייב לפרנס את עבדו, הרי הוא יכול להקדיש את כל מעשה ידיו, כולל השיעור שהוא כדי פרנסתו. ומכיוון שכל ממון שמרוויח העבד במלאכתו מיד הוא מתקדש, מאיכן יהיו לעבד זה דמים לפרנסתו? מבאר הרמב״ם שלווה העבד ממון ואוכל שמממון זה הוא מתפרנס ועושה את מלאכתו ופורע בדמים שמרוויח את ההלוואה. והוא יכול לעשות זאת בתנאי שיעשה דיינו שירוויח במלאכתו פחות משווה פרוטה ויפרע. דיינו שבכל פעם שהוא מרוויח קרוב לפרוטה הרי הוא תכף פורע זאת בהלוואתו. שבאם העבד עשה והרוויח במלאכתו פרוטה, הרי ראשון ראשון כל פרוטה שהרוויח מיד קנה ההקדש ולא יהיה לו איך לפרוע את חובו. הלכה חף המקדיש את עצמו הרי לא יקדיש את גופו, דמכיוון שהוא בן חורין הוא איננו רכוש שניתן להקדיש את גופו, אלא יקדיש רק את דמיו, את שוויו כעבד הנמכר בשוק, והרי הוא המקדיש חייב בדמי עצמו להקדש, ומותר לו למקדיש לעשות מלאכה ולאכול מהכסף שהרוויח, שהרי לא נתקדש גופו כעבד שהקדישו אותו, אלא הוא רק נתחייב בתשלום דמיו להקדש, ומשום כך אין מעשה ידיו שייכים להקדש. הלכה חפה לאף, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, שאין אדם יכול להקדיש חפץ שאיננו בבעלותו. והגמרה לומדת זאת ממה שנאמר בפרשת בחוקותיי, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, מה ביתו שלו אף כל שלו. כיצד? כגון שהחרים את בנו וביתו ועבדו ושפחתו העברים, או שדה מקנתו העתידה לחזור ביובל לבעליה, הרי אלו אינם מוחרמין, משום שאין אדם מקדיש דבר שאין גופו שלו, דאף על פי שעבדו ושפחתו העברים או שדה מקנתו הם שלו, הרי מכיוון שאין גופם קנוי לו כעבדים כנעניים, אינו יכול להקדישם. הלכה חף בית, אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, שאינו בחזקתו, אף כאשר הוא שייך לו. כיצד, היה לו פיקדון ביד אחר, שנתן לאדם אחר חפץ לשומרו, וכפר בו זה שהוא אצלו, שהשומר כופר, וטוען שאין בידו חפץ של חברו, או שטוען שהחפץ הוא שלו, הרי אין הבעלים יכולים להקדישו, אף על פי שהוא שלו, משום שהוא איננו בחזקתו. והגמרא לומדת גם זאת ממה שנאמר ואיש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, שקרקע איננה נגזלת, אף כל ברשותו. אבל אם לא כפר בו השומר, שהוא מודה שיש בידו את חפצו, הרי הוא החפץ ברשות בעליו בכל מקום שהוא. ומכיוון שהשומר מחזיק את החפץ בעבורו, הרי החפץ נחשב ברשות בעליו והוא יכול להקדישו. הלכה חף ג', במה דברים אמורים שאין הבעלים יכול להקדיש פיקדון שכפר בו השומר במטלטלין? כשהפיקדון שכפר בו הוא הדבר שגזלו הוא מטלטלין. אבל קרקע שגזלה אחר וכפר בה, שהוא טוען שהקרקע שלו, הרי אם יכול בעל הקרקע להוציאה בדיינין, שיש לו ראיות המוכיחות את בעלותו על הקרקע, כגון שטר או עדים, הרי זה הבעלים יכול להקדישה, ואף על פי שעדיין לא הוציאה, שהיא עדיין בחזקתו של הגזלן, משום שהקרקע עצמה הרי ברשות בעליה. הלכה חף ד', הגוזל את חברו ולא נטייה שהוא הבעלים, שהבעלים עדיין מצפים להציל את החפץ מיד הגזלן, הרי שניהם, הן הגזלן והן הבעלים, אינן יכולים להקדיש את החפץ הגזול. זה הגזלן אינו יכול להקדישו לפי שאינו שלו, שכל עוד הבעלים לא התייאשו, אין הגזלן יכול לזכות בחפץ. וזה הבעלים אינו יכול להקדיש את החפץ, אף על פי שהוא שלו, לפי שאינו ברשותו, שאינו בחזקתו אלא בחזקת הגזלן, וכן כל כיוצא בזה, שאדם אינו יכול להקדיש חפץ אף על פי שהוא שלו כאשר הוא אינו ברשותו, וכן אינו יכול להקדיש חפץ שנמצא ברשותו, באם הוא אינו שלו. הלכה חפי, מי שהיה מוכר דלויין, או ביצים וכיוצא בהן, ובא לוקח, דיינו קונה, ונטל אחת, שלקח דלת אחת או ביצה אחת, על מנת לשלם לו מאוחר יותר, והלך לו, הרי אם היו דמי כל אחת ואחת, של הדלת או הביצה, קצובים, דיינו קבועים וידועים, הרי זה כמי שפסק, שנחשב הדבר שהסכימו הקונה והמוכר על המחיר, ומכיוון שהקונה הגביע את הדלת או את הביצה, הרי הוא קנה אותה, ולפיכך אין המוכר יכול להקדיש דלת זו או את הביצה שהרי אינה ברשותו, שכבר זכה בה לוקח. ואם אין אדמים קצובים, שאין זה דבר ברור וידוע המחירה של כל דלת או ביצה, אלא צריך לקבוע אותם לצורך המחירה הזו, הרי אף שהקונה לקח לרשותו דלת או ביצה על מנת לתת את דמיה, ועשה הגבעה, הרי עדיין לא חל הקניין, משום שלא סמכה דעתם של המוכר והלוקח לקניין, לשמה לא ישתבו על מחירה, ולפיכך אם היא קדישה המוכר, הרי היא מוקדשת, שעדיין ברשותו היא, שהקונה עדיין לא זכה בה, ואף שהוא לקח אותה לרשותו, הרי זה שלקחה לא לקחה דרך גזילה, שאז המוכר לא היה יכול להקדישה משום שאינה ברשותו. אלא הוא לקח אותה רק כדי לקנות אותה, ומכיוון שעדיין לא קנאה, הרי היא נחשבת ברשותו של המוכר, והוא יכול להקדישה. וכן, כל כיוצא בזה, שבכל מקרה שהלוקח כבר קנה את הדבר, אין המוכר יכול להקדישו, אך באם הוא עדיין לא קנה אותו, יכול המוכר להקדישו. הלכה חבב, אין אדם מקדיש שאינו יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. חפץ שבשעה שמקדישו עדיין אינו קיים בעולם כלל, או שעדיין לא הגיע לרשותו. כיצד, אם אמר המקדיש מה שתעלה מצודתי מן הים, דהיינו הדגים שתתפוס רשת הדייגים שלי מהים, הרי הם קודש, או שאמר מה שתוציא שדה זו מן הפירות, דהיינו הפירות שיצמחו בשדה זו, יהיו חרם, הרי זה לא אמר כלום, שאין הקדושה חלה, שום שכאשר הדבר לא היה קיים בעולם בשעת ההקדש, או על כל פנים שלא היה ברשותו של המקדיש, הרי זה נחשב לדבר שלא בא לעולם, ואין ביד בעליו, למוכרו, לנותנו במתנה, וכך גם לא להקדישו. הלכה חף זין, אומר לחברו שדה זו שמחרתי לך, לכשאקחן ממך בחזרה, תהיה מקודשת. ואחר כך לקחה ממנו שקנה ממנו את השדה בחזרה, הרי זו אינה מקודשת, לפי שכשהקדישה עדיין לא באה ברשותו, אלא היא הייתה ברשותו של הקונה, וכאמור דבר שאתה איננו ברשותו, אף שלאחר זמן יהיה ברשותו, נחשב לדבר שלא בעל העולם ואינו יכול להקדישו. הלכה חפכת, וכשם שכל מקדיש דבר שלא בעל העולם אינה הקדש חל, הרי כן המקדיש את מעשה ידי אשתו, שמקדיש את מה שאשתו תרוויח במלאכתה, הרי זו עושה ואוכלת שיכולה ליהנות ממעשה ידיה למזונותיה, או שתביא אותם לבעלה שייתן לה בהם את מזונותיה, ואף המותר, הכסף העודף על צורכי מזונותיה, חולין, משום שהמעשים שעל ידם היא הרוויחה את המאות עדיין לא היו קיימים בעולם בשעה שהקדישם, ולפיכך אין ההקדש חל עליהם כלל. אחים אמר לה, בעל הקדשו ידייך לאוסן, שמקדיש את ידיה לעניין זה, שהכסף שתרוויח על ידי שתעשה בהם מלאכה, יהיה קדוש להשם עושה הידיים, הועיל והן מעשה ידיה של האישה משועבדין או לבעל, שהמלאכה שתעשה בהן שייכת לו, הרי כל מעשה ידיה קודש, משום שידיה כבר היו בעולם בשעה שהקדישם. הלמה זה דומה, לאומר גופו של אילן זה קודש, שהדין הוא שכל הפירות שיעשה להבא, דהיינו כל הפירות שיצמיח האילן, לאחר שהקדישו, הרי הם קודש, משום שהאילן כבר היה קיים בשעה שהקדישו, והאילן עצמו הפך להיות הקדש, וממילא כל הפירות שיצמיח אחר כך יהיו של ההקדש. וכן כל כיוצא בזה, שאף שאין האדם יכול להקדיש דבר שלא בעל העולם, הוא יכול להקדיש דבר שממנו יצמח או על ידו יעשה דבר אחר שיקרה אחר כך, ואף עליו תחול הקדושה. הלכה חפתה, אתה אומר לחברו, שדה זו שאני מוכר לך, דיינו שאני עתיד למכור לך, שאתה היא עדיין בידי, לך שיקחנה ממך בחזרה, לאחר שהם קרנה לך. תתקדש, הרי שדה זו מוקדשת, כשיקחנה ממנו בחזרה. דאף שזהו אתה דבר שלא בא לעולם, שעוד לא קנה אותה ממנו בחזרה, לאחר שהם קרנה לו. מכל מקום חל הקדשו, שהרי אתה, לפני שמוכרה, בידו של הבעלים להקדישה. ולפיכך, אף שבאמצע יהיה זמן שבו הוא לא יוכל להקדישה, מכיוון שאתה היא בידו להקדישה, נחשב את השדה ברשותו, והוא יכול להקדישה אף בזמן העתידי. וכן אומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך, שנתתי אותה לך כמשכון, תמורת ההלוואה שלקחתי ממך, לכשאפדנה ממך. כאשר אשיב לך את ההלוואה והשדה תחזור לרשותי, תהי קודש. הרי הדין הוא שמי שיפדה אותה, כאשר השדה תחזור לרשותו כשהוא יפרע את ההלוואה, תתקדש. דאף שאתה אין בידו להקדישה שהרענה ברשותו. והאפשרות להקדישה יכולה להיחשב כדבר שלא בא לעולם, שהרי רק לאחר שיפדנה הוא יוכל להקדישה. מכל מקום חל ההקדש, שהרי בידו לפדותה. ואפילו אם הייתה השדה ממושכנת אצל המלווה למשך זמן קצוב, שבכל אותו הזמן אינו יכול לפדותה ממנו אף אם ישיב לו את חובו, מכל מקום יכולו להקדישנה כבר אתה. כדי שיחול ההקדש כשיפדנה, שרי בידו לפדותה אחר הזמן, והכלל הוא שמחוסר זמן אינו נחשב כמחוסר מעשה, וכאילו בידו לפדותה אתה, ואינה נחשבת לדבר שלא בא לעולם. הלכה למד, המזכיר בית לחברו, וחזר המזכיר והקדישו, שהקדיש את הבית בשעה שהוא מוזכר לחברו, הרי בית זה נעשה קודש מיד, משום שהבית הוא בבעלותו של המזכיר. ופקע השכירות, השכירות מתבטלת והסוחר צריך לצאת מהבית. דאף שהבית משועבד לסוחר, הרי הכלל הוא שהקדש מפקיע מדי שיעבוד. ואם דר בו הסוחר, שהסוחר ממשיך לגור בבית לאחר שהקדישו המזכיר, הרי הסוחר מעל ככל מועל בהקדש. ובהלכות הבאות כותב הרמב״ם חידוש משלו. הלכה למדלף, יראה לי, שאף על פי שנתבהר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מכל מקום, אם אמר המקדיש הרי עליי להקדישו, שהוא איננו מקדיש אתה את אותו דבר שלא בא לעולם, אלא מקבל עליו התחייבות להקדישו, הרי זה המקדיש חייב להקדישו, כאשר אותו דבר יבוא לעולם, וזאת משום נדרו, שהרי הוא קיבל על עצמו להקדיש את הדבר, והרי זה ככל נדרי הקדש, שכאשר האדם מקבל על עצמו להקדיש, הרי ההתחייבות חלה עליו לעשות את פעולת ההקדש, ולפיכך אף שהחפץ עדיין איננו בעולם, כאשר הוא נדר להקדישו, חלה עליו ההתחייבות משום נדר, ואם לא הקדיש את הדבר שהתחייב להקדישו, הרי זה עובר משום בעל תאחר לשלמו, באם עברו שלושה רגלים לאחר שהחפץ בא לעולם, שזהו איסור שנאמר בעיקר בנדרי הקדש, וכן עובר על לא יחל דברו, שאסור לאדם לעשות את דבריו חולין, ומשום מצוות העשה של ככל היוצא מפיו יעשה, כי שאר הנדרים שכאשר האדם נודר לעשות דבר מסוים, באם הוא עובר על נדרו, הרי הוא מבטל את מצוות העשה של ככל היוצא מפיו יעשה, עובר על הלאו שלא יחל דברו, ובנדרי הקדש אף על הלאו שלא תאחר לשלמו. הלכה למדבט, כיצד, האומר הרי עלי להקדיש את כל הדגים שתעלה מצודתי מן הים, או שאמר הרי עלי ליתן לעניים את הפירות שתוציא שדה זו, או שאמר הרי עלי להחרים, או ליתן לשבועים, דיינו לצורך פדיון שבועים, את כל מה שהסתכר, דיינו שהרוויח בשנה זו, וכל כיוצא במאמרים אלו שמחייב את עצמו לתת להקדש או לצדקה. דברים שאתה עוד לא באו לעולם, הרי זה חייב ליתן ולעשות בהן מה שאמר כשיבואו לידו, ודבר זה וכיוצא בו בכלל נדרים הוא. הוא חייב לתנם להקדש ולצדקה, מכיוון שזהו נדר שהוא קיבל על עצמו, ולא בכלל הקדשות. אין הוא חייב לתת את אותם הדברים להקדש, משום שחלה עליהם הקדושה, משום שכאמור הם דברים שלא באו לעולם, והוא לא יכול עתה להכיל עליהם קדושה, ואף כשיבואו לעולם לא תחול עליהם הקדושה מאליה. אלא שמכיוון שיתחייב להקדיש אותם, הרי כאשר יבואו לעולם, חל עליו החיוב להקדיש אותם משום נדרו. ממשיך הרמב״ם בהלכה למדגימל וראיה לדבר זה, שכאשר האדם מתחייב לתת להקדש או לצדקה, הרי אלף שבעת שמתחייב הדבר לא בא לעולם, חל עליו החיוב לקיים את דבריו משום נדר, מה שאמר יעקב אבינו בשעה שברח מעשיו אחיו, ויצא לכיוון חרן כדי להיות אצל לבן, הרי הוא התחייב לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לך, כמבואר בפרשת ויצא, ונאמר בדברי הקדוש ברוך הוא ליעקב בהמשך הפרשה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה מוטל עליך לקיימו, דאף שבעת התחייבותו של יעקב הוא היה אני שלא היו בידיו נכסים כלל, כנאמר כי ומקלי עברתי את הירדן, הרי חלה התחייבותו בנוגע לנכסים שצבר בבית לבן, וזאת משום שיעקב לא הקדיש כבר אז את אותם נכסים, אלא קיבל עליו בנדר שכאשר יהיו לו נכסים, הוא יפריש מהם העשר. והרי מבואר בגמרא בנדרים שהאומר לא יפטר מן העולם, עד שיהיה נזיר, דהיינו שהוא מתחייב שעוד בחייו הוא יקבל עליו נזירות, הרי הוא חייב לנהוג בנזירות מיד שאסור בתגלחת ובשתיית יין ובתומה, ואף על פי שעדיין לא נדר בנזיר, שהוא לא קיבל עליו עתה נזירות. הועיל ואמר שידור בנזיר, שזו הייתה התחייבותו, אומרת הגמרא שהוא חייב להינזר. הרי מוכח מהגמרא שהאדם שקיבל על עצמו בנדר לידור נדר, הרי נדרו חל וחייב הוא לידור את הנדר שקיבל על עצמו, וזה כיוצא בו. כך גם המקבל עליו בנדר שמה שתעלה מצודתו מהים, הוא יכיל עליו נדר של הקדש, הרי חל עליו התחייבותו, וכאשר הוא ידוג את הדגים מן הים, הוא חייב להקדישם. הוא מסכם הרמב״ם וחזה ראוי לדון למעשה. ועד כאן בעניין חידושו זה של הרמב״ם, לעניין המקבל עליו להקדיש דבר שלא בא לעולם. הלכה למדלת, הקדש טעות, שמקדיש דבר בגלל הבנה והנחה מוטט, אינו הקדש, כשם שהנדר בטעות אינו נדר, שכאמור ההקדש הוא סוג של נדר. כיצד אומר שור שחור שיצא מבית זה ראשון הרי הוא הקדש, ויצא מהבית שור לבן, הרי שור זה אינו הקדש. והיינו דמכיוון שהדגיש שהשור שיצא מהבית ראשון הרי הוא הקדש, הרי מכך שעיקר כוונתו היא להקדיש את השור שיצא ראשון, אלא שמכיוון שבטעות הוא סבר שהשור השחור יצא ראשון, הרי זה נחשב להקדש בטעות שאינו הקדש. וכן אם אמר דינר זהב שיעלה בידי ראשון מן הכיס הרי הוא הקדש, ועלה בידו דינר של כסף אינו הקדש, כאמור משום הטעות שהוא חשב שיעלה בידו לראשונה דינר של זהב. וכן אם אמר חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הרי הקדש, ועלה בידו חבית של שמן, בין שהיין יקר יותר מן השמן באותו מקום שנדר בו, או שהשמן יותר יקר מן היין באותו מקום. דהיה מקום לומר שמכיוון שהמקדיש בעין יפה מקדיש, הרי אף שיקדיש חבית של יין, הרי הוא ישמח להקדיש חבית של שמן ששווה יותר. מכל מקום אינו הקדש, משום שהוא סבר שתעלה בידו חבית של יין, והדבר נחשב להקדש בטעות. ואם התפיס בה אחרת, ואמר זו כזו, הרי השנייה הקדש. דאף שהראשונה אינה הקדש משום שהיא הקדש בטעות, הרי מכיוון שהשנייה היא לפניו והתכוון להקדישה כפי שהיא, ולא הייתה לו שום טעות בשנייה, הרי נחשב הדבר שהקדשה של השנייה אינו הקדש טעות. וכן כל כיוצא בזה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.